שלום וברכה, אנחנו ערב חג השבועות, אני בונה קצת. ביחס אל התורה, יש גמרא מפורסמת, ריש לקיש אומר, אין דברי תורה, אין דברי תורה מתקיימים, אלא במי שממית עצמו עליה, שנאמר, זאת התורה, אדם כי ימית, אדם כי ימות בעולם. עוד פעם, אין דברי תורה מתקיימים, אלא במי שממית עצמו עליהם, שנאמר זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. מה הפירוש הפשוט של הגמרא, של דברי ריש לקיש? שכדי שדברי תורה יתקיימו בתוכי, כוונה שזה לא יברח לי, כמו הרבה דברים שאני לומד, ואחרי כמה זמן זה מתפוגג ונעלם, מה עושים כדי שדברי תורה יישארו? יש כל מיני חוויות מיוחדות בחיים. שכשעוברים את החוויה הזאת, אז חושבים שזה לא ייגמר לעולם. למה? נוסעים מסע שואה לאירופה. חוויות כאלה עוצמתיות, אז חוויות מטלטלות, אז חושבים שזה יישאר. אבל זה עובר. בקיצור, בדקנו את זה, זה עובר. רגש עובר. אדם נוסע לעוד, הוא לא משנה, עושה כל מיני דברים והוא חושב שהוא ער וזה עובר. אז גם חוויית לימוד התורה יכולה להיות כזאת, אומר ריש לקיש. כשאדם לומד תורה, נחמד או מתרגש, אחר כך יש שיניים, אתם יודעות, לזמן יש שיניים, ושיני הזמן מכרסמות בכל דבר, כמעט, לא בכל דבר. וגם מה שנראה, נורא עוצמתי וגדול, אז לאט לאט הוא נשחק והולך. אז ריש לקיש אומר, יש לו איזה עצה, אין דברי תורה מתקיימים, הכוונה מה קורה שהחוויה הזאת לא תהפך למשהו. כן, אני זוכרת פעם, נכון, יש לי תמונות כאלה, זה קטע, שזה הופך למשהו מכונן, משהו קבוע, משהו שמתקיים, וזה הפירוש הפשוט, זה בדרך כלל מה שמסבירים, אז צריך להמית את עצמו עליה. מה זה להמית את עצמו עליה? זה לא כמותי בכלל, זה איכותי בעיקרון. להעמיד עצמו עליה זה... לא צריך בכוונה לחפש בעיות, אבל במובן הכי פשוט, אני... בישיבה אומר הרבה שלהעמיד עצמו עליה זה יחס לעתיד, אני מתכוון, שלא כל החיים נשארים בישיבה והולכים לכל מיני מקומות שיש פחות זמן. הוא בצבא, והוא אומר מסלול קשה, ובקושי יש לו, אז אני אומר לו, חצי שעה אתה לומד תורה, בחצי שעה הזאת אתה ממית את עצמך על התורה. מה הכוונה? זה איך לומדים. בחצי שעה הזאת אין, מת העולם. מת, לא, אתה מית העולם, לא את עצמך. אין כלום, אין פלאפונים, לא מדברים פוליטיקה, לא צחוקים. חצי שעה, אפשר גם יותר, חצי שעה אתה שם לגמרי. הוא אומר לבחורים, כל שבת, כשאתה יוצא בצבא, כל שבת תבוא לישיבה. לא פיזית. פיזית לא כדאי לבוא כל שבת לישיבה. אז שיבנה לו איזה חברותה כזאת, שלוש עשרה שעה, לא יודע כמה הוא יכול, בשלוש עשרה שעה הזאת, בחוויה שלו הוא בישיבה עכשיו. אני שמה, אני עכשיו בתוך הלימוד, אני עכשיו, שוב, זה לא כמות. אם זה כמות יותר גדולה, זה טוב. זה יכול להיות כמות גדולה, אבל לומדים כזה בכיף, לומדים בזרום, לומדים בסבבה, ולכל אחד, בטח לכל אחת, יש יכולות לימודיות, תודה רבה, אחרות. לכל אחד וכל אחת יש קשב וריכוז ועניין ורמה והזדמנויות, אבל כשאנחנו באות זין, אמר יש לקיש, אין דברי מקורא, מקיימים מי שמית עצמו עליה, שמה זאת תורה אדם קיימות בועל, אז אני מסביר את זה לפני שאנחנו רואים מה הרב כותב, שהולכים על זה, הולכים על זה עד הסוף. זה לא הפירוש אחד. הפירוש היותר פשוט של ריש לקיש, שהתורה היא בדיוק כמוך, נכון? התורה היא בדיוק כמוך, התורה רוצה, כשמניחים תפילין בבוקר, אז יש בסוף, ברצועה של היד, יש שלוש עיגולים כאלה. עושים עם הרצועה, עיגול, שתיים, שלוש. וכשעושים את העיגול הראשון, עיגול הראשון אומרים, וירסתיך לי לעולם. את העיגול השני וירסתיך לי קצת בשבוע אחרי זו רחמים, את העיגול השלישי וירסתיך לי באמונה וידעת השם. והחז"ל מסבירים שהכוונה היא כאילו זה טבעת של חתונה. אם נותנים שלוש טבעות של חתונה, כאילו יש אירוסין. לא שומעים אותי? לא נורא. ש... שהטבעות האלה מהאור הן מסמלות איזושהי חתונה כזאת, שכל בוקר אנחנו עושים מחדש. כל בוקר אנחנו מתחתנים עם התורה. למה צריך להתחתן עם התורה? זה מה שריש לקיש אומר, אין דברי תורה מתקיימים, זה כמו, כמו חבר, או כמו חברה. חבר לבנות וחברה לבנים. אין כזה דבר. או שאת מתחתנת איתו, שהוא לא חבר שלך. או עד הסוף, או אחלה בחור, בחור נחמד. לא, הוא לא חבר, הוא ידיד. זה אולי יותר אפשרי. אז יש משהו, לפעמים יש קשרים כאלה שזה או הכל או... או אז התורה לא רוצה שנהיה חברים שלה. אנחנו מן הקודש. התורה רוצה שנמית את עצמו. נמית את עצמו עליה זה לא למות באמת. זה להתמסר. להתמסר. נמית את עצמו עליה להגיד, עכשיו אין לי שום דבר חוץ ממך. ככה היה התורה, היא בישנית כזאת. ככה גם את. ככה גם אני. נכון, מה זה חתונה? חתונה זה בא מישהו ואומר, אני שלך לגמרי. כשהוא עונד לך טבעת, אז הוא לא נותן לך טבעת. מה הוא נותן לך? נותן לך את עצמו. כשאת מסכימה לקבל את הטבעת, את לא מסכימה לקבל את הטבעת, את מסכימה לתת את עצמך. זהו, לגמרי. לא משאירים כלום בחוץ. הולכים עד הסוף. אז אפשר לשמוע שיעורים, אפשר... יש בישיבה, אני מביא דוגמאות מישיבה, כי אני מישיבה, מה לעשות? אז בחור מגיע לישיבה, יש כזה בזרם שלו, כזה נחמד, נחמד בישיבה. אם מישהו רוצה שיהיה לנו נחמד, לא כדאי לבוא לשבי חברון. כי באופן זמני סגרנו את כל המדשאות שלנו ואת כל הבריכות שחייה, ואנחנו עובדים על זה, בעזרת השם אנחנו נרכוש את הקסבה ונפתח עכשיו מתחם חבל הזמן. אבל בינתיים זה לוקח כמה ימים. אם מישהו לא רוצה לעבוד קשה, ממש חבל, או יש לי רשימה של מקומות, שאם לא לומדים, אז יש הרבה יותר מה לעשות. אבל בכל אופן, מישהו מגיע לישיבה, בזרום מגיע, נרדם, נכנס. ולאט לאט זה משפיע עליו. הוא נמצא בחברה טובה, הוא מדי פעם שומע דברים נחמדים, מתפעלים טוב, מידות טובות. לאט לאט הוא משתנה, לאט לאט הוא עובר תהליכים כאלה מאוד מאוד רציניים. ואחרי שנתיים הוא מתגייס. ואז קורא לו בצבא בדיוק מה שקרה לו בישיבה, מה? לאט לאט הוא מושפע כזה. יש אווירה מסוימת, בדיחות של... לאט לאט זה! לאט לאט. הוא נכנס לישיבה אחרי שנתיים במקום הרבה יותר טוב, הוא נכנס לצבא אחרי שנתיים במקום הרבה יותר... תלוי בפלוגה שלו. אז מה? אז ברוך השם. אחרי 4 שנים כשמאזנים את הכולל, אם הוא היה מתגייס מיד בסוף השמינית, על הירח מומה הכל אחרי שנתיים. עכשיו הוא היה בישיבה, היה שנתיים, התאפס ברוך השם, יוצא לחיים במצב סביר. אבל יש מי שבישיבה ממית עצמו עליה. זה, תראו, זה קימה קימה, זה שלבים, זה מדרגות. בעיקרון, נוזל, איך הרב פה כותב, אין קוטן בגודל. שואלים תלמיד חכם גדול, את כל רש"י שהוא ראה, הוא לקח אותו ברצינות. כל שיעור הוא התעניין, כל דבר הוא ניסה להבין. לא כל שיעור חייב להיות מעניין, אבל משהו חייב להיות מעניין, זאת אומרת, משהו לומדים, אפילו אם זה לא מעניין, כאילו זה מעניין, זה נקרא להם את עצמם. כן, זה מעניין. אבל לפעמים, אם רוצים שזה יתקיים, זה מה שרש"י לקיש אומר, דברי תורה רוצים שיתקיים, הולכים עד הסוף. לפעמים, שאני יכול לדבר יותר עם בנות, לפעמים מסירות נפש על תורה, אז בכלל לא לשבת וללמוד. זה להקים בית של תורה, להסכים להיות אברכית, להסכים לגור בקריית ארבע. בין האברכיות שגרות בקריית ארבע, לא בדקתי. בוא נאמר ש-90% לא חשבו לגור בקריית ארבע, נראה לי. אני לא ידעתי איפה אני אגור, ידעתי איפה אני לא אגור בקריית ארבע. זה היה ברור לי, כי כל אחד והסיבות שלו, בגלל התחבורה הציבורית, הנה מצאתי תירוץ. אבל אם בת מחליטה שזה קשה, זה משכורת יותר נמוכה, זה מלגה. בשנים הראשונות, וכתבו, זה לא משנה בנים בנות. אם רוצים שדברי תורה יתקיימו, מה כמה יתקיימו? יישארו בי לנצח, יטביעו חותם עמוק עמוק באישיות, ולא יהיו איזה חוויה חולפת. כן, איזה קטע, כן, גם אני למדתי פעם מדרשה. אז זה תלוי ביחס, היחס הוא שנלחמים, שמתאמצים, כמו לפונקציה הרגע. יש משהו כזה בתורה. אתם יודעות, שוב, אני נותן דוגמאות מבנים, לא מבנות, אבל בנים לפעמים בישיבה התיכונית לפעמים, לא תמיד, אולי רק 90% מהמקרים, בנים בישיבה התיכונית לא תמיד לומדים גמרא בלהט, בסדר? לא תמיד. הם מגיעים אחרי זה פתאום לישיבה קבועה או לישיבת הסדר או לפעמים איזו מכינה רצינית, ופתאום קורה איזה נס. פתאום מגיעים, פתאום מתחילים ללמוד. פתאום לילות וימים וזה. קורה איזה נס לא מובן, איזה נס לא מובן. זאת אומרת שפעם הגיע בחור באלף אלול, וואו, משקיע, משקיע, ובשמחת תורה ראש הישיבה התיכונית שלו בא לחברון, הוא שואל אותי, איך צביקה? צביקה בוגר שלי, איך הוא? אני אומר לו, מלא תשוקה לתורה. אז הוא מסתכל עליי ככה, הוא אומר, אם לא היה שמחת תורה הייתי בוכה. הוא אומר, עד סוף השמינית הוא היה אטום לחלוטין, אטום לחלוטין, למה אני צריך לקבל את זה ואתה כאילו קוצר את הפירות? התשובה היא מאוד פשוטה, אני חושב. התשובה היא מאוד פשוטה. מה הנס הגדול שקורה כשבחור, לבנות זה לא קורה, נכון? הם לומדות בהתלהבות גם בשמינית וגם אחר כך. אבל מה הנס הגדול? אני אגיד לכם מה הנס הגדול, שתורה לא מוכנה שלא ייתנו לו את הלב, כמו שאת לא מוכנה שלא ייתנו לך את הלב. כמו שאת לא מוכנה שינצלו אותך. תארי לך שמישהי חברה שלך, ייתנו לה ציון בבגרות, איך היא הייתה חברה שלך. אם היא השקיעה בך הרבה, היא תקבל ציון יותר טוב בבגרות. אם היא השקיעה בך קצת, אז לא תרצי אותה, נכון? תגידי, וואלה, מה, את חברה שמישהי תקבל ציון בבגרות? תארי לך שקוראים לך גמרא, ואומרים לך, אם ישקיעו בך הרבה, תקבלי ציון טוב לבגרות. אז היא לא רוצה. התורה היא כונסת את סודותיה בפנים, אם לא באים אליה עם הלב. תורה זה ספר מאוד מיוחד, תורה זה ספר שמי שפותח אותו רואה מילים ומשפטים ותכנים וזה סתם מילים. אבל בעצם מי מתחבא בתוך הספר הזה? יודעות מהשם, נכון? זה היומן האישי של אלוקים, הוא כתב אותו. ככה כתוב, במילה, בעשר דיברות פותחים את המילה אנוכי השם אלוקיך, מה זה אנוכי? הגמרא אומרת אנוכי בראשי תיבות, בארמית לא משנה. אני את עצמי כתבתי ונתתי, אלוקים. שירה, זה משורר שהוא כותב את עצמו. עכשיו, את קוראת את השירה הזאת, את לא רואה כלום. יש צופן אחד שמאפשר לנו למצוא שם את אלוקים. לחמנה לי בבית, זה גם בארמית, אתם מבינות. התורה רוצה לך, רק את הלב, זה חוץ מזה, לא צריך שום דבר, רק את הלב. גם את, נכון? חברה אמיתית, יש לך, גם מי שבא לנצל אותך. אז אם לומדים תורה בגלל שאחרת קבלו עונש, או כי קבלו ציון גבוה, או כי לחץ חברתי, זה לא מעניין את התורה. לא מעניין את התורה. אפשר לדעת הרבה גמרות ואי אפשר לדעת התורה. דברי תורה לא מתקיימים. דברי תורה מתקיימים לפעמים לפני חתונה או דברים כאלה, אז מגיעים אלה אנשים ואומרים, תשמע, אני אגלה לה שאני עם איזה שריטה? אין לי דוגמה עכשיו. כמו שאני לא אגלה לה, לא כל דבר צריך לגלות, את יודעת. אם בכיתה ג' משך בסערות שזאת שיושבת לידך בכיתה, לא נראה לי שצריך לגלות את זה עכשיו, כי זה היה ואיננו. אבל לפעמים יש דברים. אבל אם אני אגלה לה, אז אולי לא תרצה להתחתן איתי. אז מה אני אומר? אני אומר, תשמע, אל תגלה לה, אבל היא לא תתחתן איתך בחיים. היא תתחתן עם איזה דמיון שזה לא אתה. אתה הרי עם הסריטה הזאת. אותך עם הסריטה הזאת היא לא רוצה. אתה לא יודע מי רוצה. הייתי תתחתן עם ההצגה שתעשה. ההצגה שלך תהיה נשואה באושר ואושר. אבל אתה תישאר בודד. היא לא תאהב אותך ולא כלום. אז תגיד לה. מקסימום תגיד מה. הרי אם לא תגיד לה, אז היא לא תתחתן איתך אף פעם. תתחתן עם ההצגה שלך. הסיפור הכי מתחתן, תגיד לה. אולי תגיד לא, וזה יעצוב מאוד. מי שלא רוצה אותך, מי שלא רוצה אותך. יש פה מישהי עם שריטות? אין פה בנות מסריטות, אני נניח שיש מישהי מסריטות. מי שלא רוצה אותך עם הסריטות שלך, אז זה לא הוא. זה לא הוא. לא צריך לקחת זכות מגדלת, להגיד, תראה, תראה, יש לי פה, לא שמת לב. אבל התורה היא קשה לפעמים, אתם יודעות? היא לא תמיד קלה. היא לא תמיד נחמדה, בדיוק כמו שאת. כמו שאני, נכון לחתונה, תגידי, אני בא עם מצבי הרוח שלי. כל יום שלישי בבוקר לא כדאי לדבר איתי. גם את זה את מביאה לחתונה. נכון? את שותה קפה וזה עובר, הכל נהיה בסדר. אבל, אז התורה אומרת, אני מתקיימת, אפשר ללמוד אותי, אפשר מה שרוצים. אבל איפה אני מתקיימת? במי שהולך עליי עד הסוף. ומה הוא מקבל בתמורה? אותי. זה לא קו ולא פשוט ולא תמיד יש רוח הכל, זה תהליך. זה מה שריש לקיש אומר. אתם יודעות מי זה ריש לקיש? ריש לקיש זה רבי יוחנן רחץ בנהר. זוכרות הסיפור? וריש לקיש היה ראש השודדים. ראש שודדים זה ראש מאפיה, ראש משפחת פשע. והוא ראה את רבי יוחנן, הוא זינק לנהר, והוא אמר לו, מה, איך אתה נראה? אתה כל כך, בשמה גברים לא צריכים להיות כל כך יפים, שופרך לנשק. אז רבי יוחנן אומר לבריון הזה, הגס הזה, אומר לו, חילך לאורייתא. מה, העוצמות שלך זה עוצמות שנועדו ללמוד תורה. יש איזה דו-שיח כזה, אומר לו, ואם, לא משנה, עכשיו נפתח את כל הדיון. וריש לקיש באופן מפתיע אומר, אתה יודע מה, אני הולך על זה? ואיך שהוא אומר, אני הולך על זה? הוא ניסה להרביט זינוק, איזה סלטה כזאת החוצה, הוא לא הצליח. למה? כי עצם שהוא אמר, הוא הלך על זה, הוא כבר נהיה יותר חלש. כי תורה מטה יש את כוחו של אדם. בכל אופן, הגמרא, התוספות, מספרים שריש לקיש היה תלמיד חכם קודם. היה תלמיד חכם שני מקורות, לא חושבים את זה. הוא היה תלמיד חכם וקרה מה שקרה. הוא הידרדר ונפל והגיע למקומות רחוקים מאוד. וחץ בעקבות המפגש עם רבי יוחנן, הוא חזר בתשובה. אז זה צובע בצבע קצת אחרת מה שהוא אומר עכשיו, נכון? הוא אומר שהיה, הוא מספר על מי, הוא לא אמר מי. הוא אומר, אין דברי תורה מתקיימים. זאת אומרת, יש מי שלומד תורה ודברי תורה לא מתקיימים בו. והוא אומר, מה כן עושים? זה יכול להיות שהוא אומר מניסיונו האישי, משני שלבים בחיים שלו. אני הלכתי ללמוד תורה ולא עמדתי עצמי עליה. היא הייתה נורא מעניינת, זה היה מאוד נחמד, אבל... בסדר. שוב, לכל אחד יש את הכיף של הריכוז שלו, כל אחד התפקיד שלו. אבל כשלומדים אז... אז עם כל הלב. ואז יוצא סוד. ניגש אליי בחור בסוף שיעור ב', הוא אומר לי, הרב, מה הסוד? וזה נזכרתי. אני אמרתי לו, איזה סוד? הוא אומר, מה הסוד? הוא אומר, אני באתי עם קבוצה מהישיבה התיכונית, באנו 5 חבר'ה. הוא אומר, כולם עפו, כולם נהיו תותחים. הוא אומר, רק אני כמו בשמינית. מה הסוד? אז אמרתי לו, תגלי אתה מה הסוד. הוא לא אמר את השלג, כי הוא אמר, הם הלכו על זה ברצינות, אני... לא היה לי אומץ לקבל החלטה. בסדר, לפחות הוא אמר, הוא דיבר עם עצמו, לא איתי. ואז הוא התחיל לזוז. הדברי תורה מתקיימים מי שמי יותר עצמי, שהולך עד הסוף. מתאים לי, לא מתאים לי. קוראים לזה התמדה. התמדה זה, היתרון של התמדה זה לא כמות, זה מסירות. זה נאמנות, שייכות. התמיד הוא דורש עוד ועוד 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 ועוד. וזה שיש עוד ועוד ועוד, זה מפתח שורשים כאלה שאי אפשר לעקור אותם. אז זה פשט הגמרא שאפשר להאריך בהמון, אבל עוד לא הגענו מה שהרב כותב, אז בואו נתחיל. ריש לקיש, הגמרא מסביר את זה בכיוון יותר עמוק. זין, אמר ריש לקיש דברי תורה מתקיימים מי שמית עצמו עליה, שמה זאת תורה אדם כי ימות באוהל. זה לא פשט הפסוק, אבל אפשר לדרוש פסוקים גם לא פשט. ההתקשרות המוחלטה, שהתוכן הרוחני העליון מתקשר בנפשו של אדם השואף אליו, היא תלויה בראשית פסגתה בתמצית היותר עליונה של העניין הנסגר נקודה. עוד שורה, אחרי זה נסביר. כשאדם פונה אליה, אל מי? אל ראשית פסגתה, אל התמצית היותר עליונה, מנסה עצמו למעלה, למעלה העליונה בציפייתו, הולכים כוחותיו בקישור למטרה קדושה זו, וחיים קושרים בשביליהם הקטנים גמת הקודש, והכל מתקיים בידו. ההתקשרות המוחלטה, אני חוזר, שהתוכן הרוחני העליון מתקשר בנפשו של אדם השואף אליו, היא תלויה בראשית פסגתה. מה זה ראשית פסגתה? זה המקום הכי גבוה שלה. אני הייתי מפסק. היא תלויה בראשית פסגתה, פסיק, בתמצית היותר עליונה של עניין נסגר. כשרוצים להתחבר לתורה, איך מתחברים? מתחברים קימה קימה. כל אנחנו יודעים קימה קימה. קומה אחרי קומה, שלב אחרי שלב. יש את הספר שמחנך אותנו יותר מכל תהליכים. לספר הזה קוראים מסילת ישר, נכון? לכל ספרי המוסר אין תהליכים. לוקח את ספרי מוסר, אומרים לך, במעלת מידת הזריזות. ואז מגיעים הרבה פסוקים, כמה טוב להיות זריז. והרבה פסוקים, הרבה מדרשים. והרבה סיפורים. וכמה רע להיות עצלנית. אבל אני עצלנית, מה אני אעשה? בביאור מידת הגבורה. כמה רע להיות פחדנית וכמה טוב להיות אמיצה, ואת אומרת, אבל אני פחדנית. ובביאור עם מידת הנדיבות, ומביאים גמרות, ומדרשים של כמה להיות טוב להיות נדיבה, ואת אומרת, אני קמצנית. אז מה אני עושה? הספרי המוסר ברובם לא מטפלים בזה. אך מה האמת? מה תעשי? הכלי המרכזי, שבגלות לפחות היה, היה להוריד את הווליום. להוריד את הווליום של מי? תראה לך אחת מנגנת על גיטרה, שוכנעת שהיא מרנינה עולם ומלואו. ואז היא לוקחת ספר מוסר, והספר המוסר הזה אומר לה, את מה זה מזייפת? נכון? אז מה היא עושה? מורידה את הווליום, נכון? היום זה עדיין זיופים, הוא מודע עוד יותר תבולים. זה מודע עוד יותר תבולים. של מה? של הגיטרה. ספרי המוסר אומרים לך איך את צריכה להיראות. אם את קוראת אותם, מסתכלת על עצמך, אתה אומרת, וואלה, אני בדיוק מה שכתוב שם. אז עשר. ואת אומרת שאת לא, ואת לא. את מורדת הווליום של הגיטרה, של מגינת חייך. אז את מתברר שאני פצועה, ומכוערת, ומעוותת. מחבת עצמך, מורידה, 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 עושה מה שכתוב בספרים. עושה מה שכתוב בספרים. הייתי פעם לפני הרבה שנים כזאת קריקטורה, רואים איזה אדם כזה עוצמתי כזה, בריא כזה, הולך, ומולו הולך אברך כזה, כפוף כזה, חמוש כזה, עם הבן שלו, והאברך אומר לבן שלו, אם לא תתנהג יפה, בסוף תראה כמוהו. ובדיחה עצובה כזאת. שבשביל להיות מוסר זה לשון איסורים, יש כאלה שקולטים את זה. בספרים כתוב מה האמת, ואם זה לא מסתדר, אז... או שאתה אומר עדיפה, או שם, אבל המסילת שרים לא כזה, נכון? המסילת שרים נותן כלים. המסילת שרים לא אומר נחמתי, מה פתאום? חכי, 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 הוא אומר. חכי. תהליכים. קודם כל תהי זהירה. עזבי, חזיר, עזבי, אל תתעסקי בכל זה. נותן כלים לזהירה, תהליכים. אחרי זה, חזור, אחרי זה זריזה. כלים, מה בעד, מה נגד, מה עוזר, מה מפריע. אחרי זה נקיות, המון פרטים, כלים. עזבי, את מסילה, מסילה זה תהליך, מסילה זה מסלול, מסילה זה תנועה. תהליך כזה. לאט, 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 תזוזי. זאת הדרך היחידה שלך להגיע למה שכתוב בספרים. ואז מסילת שרים אומר לך, הדרך זה לא לכבות הווליום שלך. בכלל לא. את מזייפת, אבל מה? אבל אפשר ללמד, ללמוד לנגן טוב. לא להוריד את הווליום, אפשר לא רק למחוק את עצמך למה שכתוב בספרים, אפשר לזהות איך הספרים כתובים בליבך. אז אותן כלים, אותן דרך. חוץ מדבר אחד. מסילת שרים שהוא מלך התהליכים, הוא מלך ההדרגות, חוץ מהפתיחה שלו. זוכרות? לא, לא מסילת שרים? מה כתוב בפתיחה? יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה. מה החסידות? מאיפה הגעת לזה? אני עוד לא בזהירות, מה קרה? איפה מתחילים סייעת שרים לפעמים בעמקי תחתיות? יסוד, ככה מתחילים. אם רוצים לבנות משהו גדול, יש סבלנות, חבל על הזמן. חבל על הזמן. אבל לאן את חותרת? לאן היד? מה החלומות שלך? אם החלומות קטנים, אז אין כל כך מה לנוע. אבל לחלום, סייעת שרים, רמח"ל, רק מערים לך. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, נכון? ככה תמיד משווים את זה לאחת שבונה בית. איך בונים בית? קימה קימה, נכון? לא מתחילים בקומה עשרית. יסודות ומספה וקומה ראשונה וקומה שנייה. בתנאי שמה? בתנאי שהארכיטקט כבר יודע שאנחנו נגיע 30 קומות, כי זה יסודות אחרים ורצפה אחרת. אם תבני קומה ראשונה, אז תגיד, אולי אם נהיה קומה שנייה זה לא ילך, בקומה רביעית זה כבר יקרוס. אז עוד פעם במילים של הרב, הרב אומר אותו דבר. ההתקשרות המוחלטה, שהתוכן הרוחני אדם מתקשר לנפשו של האדם השואף אליו, איך מתחברים באופן מוחלט, זה הכוונה, איך זה מתקיים בתוכי. איך אני והתורה נהיים קשורים, לא קשורים, כאילו קשורים, אין חבל. שני דברים קשורים, הכוונה, נהפכו לדבר אחד. איך אני והתוכן הרוחני העליון, תורה, איך אנחנו מתקשרים באופן מוחלט, בנפשו של האדם השואף אליו, במה זה תלוי? בראשית פסגתה, בתמצית היותר עליונה שאני הנסיעה. בהתחלה הולכים בחלומות, בשאיפות, עד הסוף. יש אנשים גדולים בעולם. יש תלמידי חכמים גדולים. יש גם נשים גדולות בעולם. אנשים גדולים, לא נהיו אנשים גדולים, כי בגיל 60 אמרו, אולי אני אהיה רצינית. אישה רצינית זה אישה ש... בגיש לכם אתם בקצה, עוד יש סיכוי. יש רבי עקיבא, זה משהו נדיר. בגיל צעיר מאוד מחליטים ללכת בגדול. זה נורא קטן. ראשון זלן אוירבך מספר שהיה מענקי תלמידי החיים של עם ישראל. הוא מספר שכשהוא היה בכיתה זין בירושלים, הוא גר בירושלים העתיקה, אז היה משהו מטורף. הגיעה רכבת לירושלים. אתה יודעת מה זה רכבת? זה עגלה בלי סוסים. הם לא האמינו. זה היה חידוש טכני. זה כמו שתגיע חללית לירושלים בערך. לא, חללית הם יודעות שיש. כמו שהגיעו חייזרים. הגיעה רכבת, כל ירושלים יצא. וואו, מטורף. לא מאמינים איזה פלאי טכנולוגיה. יש רכבת בלי סוסים, עגלה בלי סוסים הגיעה לירושלים. חוץ מילד בכיתה ז', שהיה מת ללכת לראות. מת ללכת לראות. כלומר, אני נשאר עכשיו עם הגמרא. זאת אומרת, איזו שעה של לימוד תורה הוא הרוויח. הוא אומר, זה מה שעשה לו את זה. כיתה זין, כמה כבר הספיק ללמוד? בדרך כלל מתוסכל והיה. אבל ההחלטה הזאת, אני הולך בגדול, אני זז קדימה. זה החלטות שאפשר לגדול בגיל שלכם. אני לא רוצה להגיד שבגיל של זה מאוחר מדי, כדי שאני לא אדכא את עצמי. אבל זהו, מחליטים בתחילת הדרך. כדי להיות גדול, אז להיות משמעותי. לא אולי נראה שבוע הבא אחר כך. עכשיו, מה זה להיות גדולה? להיות גדולה עכשיו זה לא בחורה מאוד צעירה, אבל לקחת את הדברים בגדול. אז עוד פעם, ההתקשרות המוחלטה שהתוכן הרוחני העליון מתקשר למחשב שאתה משואף אליו, במה זה תלוי? בראשית פסגתה. תלוי למה את חולמת. את חולמת חלומות קטנים? את חולמת חלומות גדולים? אז מה יקרה כשאת חולמת חלומות גדולים? תגשימי אותם ואז מה? ואז בעזרה שלי תחלמי חלומות עוד יותר גדולים. אם את חולמת חלומות קטנים, אז קוראים לזה חלומות זולים. אתם יודעות מה זה חלומות זולים? חלומות זולים זה חלומות שהמחיר שלהם לא יקר. אם את חולמת חלומות יקרים, זה חלומות שהמחיר שלהם יקר. הכוונה שאת מסכימה לשלם עליהם מחירים גדולים, נכון? זה יקר. הדבר הזה יקר. יקר הכוונה שאנשים מסכימים לשלם על זה הרבה. למה הם משלמים על זה הרבה? כי זה שווה להם. אם יש החלומות שלא שווה לשלם אליהם, אז לא. וזה מה יש. אבל להתחיל לחלום. אבל באמת, לאט לאט, קימה קימה, בטח, תהליך. זהירות, זריזות, נקיות, פשוט, לאט לאט. אבל התקשרות בזה היא תלויה. בראשית הפסגה, עוף יד למעלה, בחלומות שלך. כשאדם פונה אליה, בראשית הפסגה, מנסה עצמו למעלה העליונה בציפייתו, לא ב... פעם בכנס של אנשי חינוך דתיים, כל מיני סוג של שכנים. היה שם מישהו שדיבר, מה זה המיס אותי מרוב מתיקות? הוא אמר כך, הוא אמר, אני לא יודע מה התלונות. הוא אומר, אנחנו חיים בהתגשמות הנבואות. כל מה שהנביאים אמרו, לנגד עינינו, הכל. כתוב, עוד ישמע בערי יהודה וחוצות. יש! אתמול הייתי, יש! כתוב ישבו זקנים וזקנות בחוצות ירושלים ושתם בידם. יש! כתוב אומר לצפון תנו ולתימן אל תכלה. לבד בינייך מרחוק ונתן קצה ארץ. כתוב יסוסו מדבר וצייה ותגיע. כל הנבואות התגשמו. הטביע אותי בדבש. אבל מה הוא עשה? הוא גזר כל כך הרבה נבואות שלא התגשמו. הוא הוריד את הציפי, אמר הכל בסדר. זה נורא נחמד. יש נבואות שעוד לא התגשמו, אתם זוכרות כמה? והיה באחרית הימים, נכון יהיה הרבה את השם בראשי ערים ינשא מגבעות. וגר זה בכבש ונאמרת בי ירבץ. נשנתי בנייך ונביאים ובחורך נזרים, בעת ההיא אשפוך את רוחי על כל בשר. יש עוד כל כך הרבה נבואות שלא התגשמו, ואנחנו לא מוכנים לוותר על כלום. על כלום, על כלום, על כלום. אם מישהו מוכן לוותר על יעקב, נכון! זה לא צריך לקטר. משולב. בחלומות, איך הוא כותב? תלויה היא כשהאדם צופה עליה, בתמצית היותר לנה שאני אסכן, כשאדם צופה עליה, פונה אליה. איפה כתוב? שואף אליה. בציפייתו, הנה זה המילה שלך. כשאדם פונה אליה, מנסה עצמו למעלה, אני אומר, בציפייתו, אומר, אני רוצה לחיות בגדול. אל תחכי לגיל 60. תגידי עכשיו, אני רוצה, אל תגיד, אני הולך להגיד את זה. אני רוצה לחיות בגדול. מה זה גדול? גדול כמו שאני. כמו שאני זה. ומה שאני עושה, לעשות מכל הלב, זה נקרא בפתרון. את לא צריכה לעשות הכל. אבל מה שאת עושה, תנסי, לפחות לרצות. בציפייה, לא בפועל, בציפייה. כשאדם פונה אליה, מנסה עצמו למעלה עליונה בציפייתו, אתם מבינות שעזר השתפי שקורא ממית עצמו עליה? איך זה קשור למילים? אנחנו עוד לא מבינים, אבל בואו נראה. מה קורה כשאדם פונה אליה? כשאדם מנסה את עצמו, זה פרשת השבוע, נסו. להרים את הראש. למעלה העליונה בציפייתו, יש הרבה קושיות. יודעת, אם יש לך חלומות גדולים, יש על זה הרבה קושיות. מי שלומד את אורות, ואחרי זה פותחת עיתון, אתם יודעות מה זה עיתון? קראתם פעם עיתון? לא יצא לכם. עיתון זה מקום שיש הרבה קושיות על מה שכתוב בספר אורות. אורות כתוב שעם ישראל גדול, קדוש ונשגה. בעיתון יש כל מיני קושיות. יש קושיות, נכון? אם יש לך חלומות גדולים מאוד מאוד מאוד, אם אין לך חלומות גדולים, אין לך קושיות. אם יש לך חלומות גדולים, אז את אומרת, על מי אני עובד? מה, אני לא יודעת מי אני? בסדר? בלי דוגמאות. אבל אם יש לי שאיפות גדולות, אז האמת חובטת בפניי ואומרת לי, מי אתה? נכון? זה בעיקר הקושי. אני נער הייתי וגם זקנתי, אני הרבה שנים בישיבה. מי שגדל בסוף, שנייה רציני, זה לא הגאונים וזה לא... זה מי שלא ויתר. זה מי שהחזיק בשיניים וכמה שהוא נפל, הוא לא ויתר, קם מחדש. מי שנתן את הלב, כמו שאני אומרת, אחרי אני בבית. יהיו הרבה גאונים והרבה... אם בא איזה גאון אדיר לישיבה, אז אומרים, יו, איזה גאון, הוא יהיה תלמיד חכם גדול. זה, מה זה שטויות? אז כמו שתגידו, יו, איזה פלורסנט טוב יש לו, עכשיו הוא יהיה תלמיד חכם גדול. זאת אומרת, צריך פלורסנט טוב בשביל ללמוד בחושך בלילה, אבל זה אירוע כל כך שולי. זה מאוד עוזר איי-קיו בשביל לגדול, אבל זה דורש בעיקר את מה שכתוב פה. אמון מטורף בעצמי. אמון שלא התורה הגדולה היא, שהתורה תחדור אליי. אז מי שיש לו אומץ להאמין שהחיים שלו יהיו גדולים. ביום הראשון באו למדבר סיני, מה אומר להם ביום הראשון? ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. מטורף. זה ביום הראשון. ביום הראשון אומרים לעצמנו, מה זה מילים גדולות? אז זה לא נאיבי, זה האמת, זה הדבר הכי ריאלי. ואם מישהו אומר את זה לעצמו, אז... כשאדם פונה אליה, אל התמצית העליונה, מנסה עצמו למעלה העליונה בציפיותו, אז מה קורה? הולכים כל אורחותיו בקישור למטרה הקדושה הזו, וחייו מקושרים גם בשביליהם הקטנים למגמת הקודש, והכל מתקיים בידו. קורה פה איזה תהליך ניסי כזה, ככה כתוב פה, נכון? בואו נראה מה קורה. קוראים פה שני דברים. אתם שמות לב במשפט? דבר ראשון, הולכים כל אורחותיו בקישור למטרה הקדושה הזו. דבר שני, חייו מקושרים גם בשביליהם הקטנים למגמת הקודש. מה הפשר? המשפט הזה הוא קצת תמוע עכשיו, אז בואו נראה את המשפטים ההפוכים ואז נחזור על זה. ערך התורה בשביל החיים לבדם, זה מה שלא. בסדר? עכשיו הרב שולל פה משהו, הוא מסביר מה שיש לקשר. ריש לקיש רוצה לדבר על זה על לימוד תורה שלא מתקיים בידו. עכשיו הרב מסביר מה זה. ערך התורה בשביל החיים לבדם, בייחוד בחיי הזמן, לא יוכל להוציא אל הפועל שקיקה עליונה כזאת עד כדי חפץ ביטול החיים והתמעטות צורת הרחבתם מגללה. וכמו כן, אי אפשר לתורה שתתקיים באדם כל זמן שרצונו קשור רק בצד הנמוך שבא, בצד המתקן את התוכן של חיי החברה, כתיקון המידות והמעשים מצד עצמה. מי שרוצה לא להעמיד עצמו על התורה. עכשיו הרב נותן הסבר אחר ממה שאני נתתי, בסדר? אני אמרתי מסירות נפש, ללכת עד הסוף בגדול. הרב אומר את זה בצורה שונה, אני חושב. הרב מדבר על אנשים שמוכנים לסרטן של התורה. אבל איך הם תופסים את התורה? הם תופסים את התורה כתקוות האנושות. הם אומרים, אם יגדלו תלמידי חכמים ובתים של תורה ובתים של אמונה, אז תצמח חברת מופת כאלה, קהילות בלתי נתפסות וזוגיות מדהימה ומערכות יחסים ואנשי מופת ומנהיגים ישרים והתקשורת, הכל, 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 כשעם ישראל ילך לפי התורה, אז תהיה פה ממלכת כהנים וגוי קדוש, החיים ישתנו לאין, אין ארוך, אין ארוך. ומתחתנים מתוך אמונה, והכל צומח והכל גדל. התורה היא בראה את העולם, נכון? ולכן מי שמתחבר לתורה, אז כל העולם שם נבנה, אז כל העולם שם גדל. זה אנשים שערך התורה בשביל החיים לבדם, בייחוד בחיי הזמן, לא יוכל. יש בתורה צעד שמתקן את התוכן של חיי החברה בתיקון המידות והמעשים אצל עצמם. כל מה שתיארתי עכשיו במילים כאלה גבוהות, הרב אומר שזה צעד מאוד מאוד נמוך. ריש לקיש, לפי הרב אומר שככה, גורמים לתורה לא להתקיים בידינו. זה חבל, זה מצער, כי יש פה משהו מאוד גדול. יש תפיסה כזאת של התורה, יש מפגש כזה עם התורה, שאנשים אולי מתמידים מאוד. אבל מה, איך הם רואים את התורה? הם רואים את התורה כשיא התרבות. שיא התרבות. יש איזה השלכות למשל, מה קורה כשהתורה יוצאת לא תרבותית? אתם יודעות שהתורה יוצאת לפעמים לא תרבותית? יש מצב שהתורה יוצאת פרימיטיבית. יש מצב. לא נראה לכם? אין שום דוגמה שיש נאורות והתקדמות והתורה ככה. התורה למשל אומרת שבנות ובנים זה לא אותו דבר, אתם יודעות? קוראים לזה הדרת נשים, קוראים לזה מיזוגניה, קוראים לזה, אני לא מכיר את כל הכללות. קוראים לזה פרימיטיביות. תגידו, אתם לא יכולות להיות חזניות? יש מצב? יכולה להיות חזנית, מסלסלת פיוטים, חבל הזמן. למה שלא תהיה חזנית? למה שלא תהיה חזנית? למה לקפח בנות? אני לא בדקתם, אני לא אבדוק, עוד חזניות יותר מוצלחות ממני אתם בטח יכולות להיות. אני חינמי, אני לא כל כך הולך להיות חזן. אבל התורה אומרת שבנות בנים זה לא אותו דבר. יש היום הרבה תפיסות שרואות באיזה משהו. התורה אומרת שיהודי וגוי זה לא אותו דבר. לא משנה, כל דור זה משתנה. כל דור זה משתנה. יש במוסר של רומא, במוסר של יוון, במוסר של בבל, במוסר של מצרים, לא תמיד התורה מסתדרת עם כל מוסר. אם מישהו הולך על התורה, מבחינתו התורה זה שיא השיאים. אז תוצר לוואי זה שהוא תמיד ינסה שהתורה תהיה יפה. הוא לא מנסה שהתורה יפה, הוא חושב שככה הוא מקדש משמיים. הוא אומר, לא נכון אם היו יודעים איזה תורה יפה, אז מיד הוא חוזר מתשובה. אז הוא מנסה כל מיני להראות שהתורה יפה. ונאורה ותרבותית, והוא מנסה איך זה מסתדר, ואיך הוא שייך לאנשים הנכונים. אם מישהו הולך לתורה בגלל הסיבה הזאת, כי הוא רוצה שהתורה תיתן לו חיים, אז התורה לא נותנת לו חיים, זה מה שיש לך לשמוע. אז התורה לא מתקיימת בידם. אני אקרא אותם את המשפט. איך התורה בשביל החיים לבדם? חיים במובן הגדול, במובן אידיאליסטי. אם מישהו נגש בתורה רק כי זה עשה לו יותר טוב, לא, לזוגיות שלו, למשפחה שלו, הוא רוצה להרגיש. פגשתי פעם מישהו, דוקטור לפילוסופיה, גאון, 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 באמת אחד הגאונים. הוא שד בפילוסופיה ברמות מאוד מאוד גבוהות, והוא חזר מתשובה. דיבר איתי על משהו, היה לנו מפגש, שהיינו צריכים להרים משהו ביחד, ואז בסוף אמרתי, תשמע, אתה חייב להגיד לי, איך חזרת בתשובה? שיעורים של מי שאמרת שאתה חוזר בתשובה, כי הוא תותח. איזה רב היה ככה ברמה ש... נתנה לך מענה, עניין אותי. אז הוא אמר לי, לא, אף שיעור. אמרתי לו, אז איך חזרת בתשובה? מה עם סעודות שבת? אמרתי לו, מה סעודות שבת? הוא היה באוניברסיטה העברית בזמן ההתנתקות. הוא היה סטודנט לפני 19-20 שנה. ו... 20 שנה כבר. והוא היה ימני, הוא כבר אז היה ימני, גם כשהחינם. והוא ניסה לפעול נגד התקדמות, וחלק גדול מהפעילים היו דתיים. הוא באמת גאון, כאן מאוד מאוד עמוק. והם הזמינו אותו לשבת, הזמינו אותו לסעודת שבת. הוא ראה את סעודת שבת, הוא הבין מה הוא הבין, הוא הבין שהוא לא מבין. אחרי זה הוא גם לומד הרב קוק בעומק וכו' וכו' וכו'. אז סעודת שבת, פעם סיפר לי מי שהיה ראש מחלקת החינוך בסוכנות, שהם הקימו איזה פרויקט מאוד מאוד גדול לשמר את הזהות היהודית, אמרו סביב שולחן השבת. כאלה דפי פרשת שבוע כלילים ממשפחות רחוקות מאוד. אז אני חושב שהפרויקט הזה נחל כישלון חרוץ. למה? כי אין שולחן שבת. אתם לא מבינות מה אמרתי. אני יודע, כי גם אני לא הבנתי. במובן הפיזי אין שולחן שבת. במשפחות ובתים רבים שלא שומרים שבת, אין בסלון שולחן שכל המשפחה יכולה לשבת. יש שולחן נמוך כזה שסמר לביטונים ורגליים ופיצוצים. שולחן כזה גדול שיש במדבר כזה לפעמים. זאת אומרת, אפילו הדבר הבנאלי הזה, שמשפחה פעם בשבוע עוצרת הכל, יושבת כמה זמן ביחד, ואולי רבים, וגם כן יכול להיות. אבל זה, אני מתכוון שבתורה יש המון המון דברים שמעצמים את החיים ובונים את החיים, וככה התורה לא מתקיים בידינו. יש בתורה משהו שאם אני ניגש אליה כדי לשפר את איכות החיים, זה לא כך, זה לא ילך. איך התורה בשביל החיים לבדם, בייחוד בחיי התורה, זה נכון, זה נכון ששורן שבת, ונכון שזוגיות שיש בה אמונה, ונכון שקהילה, ונכון, ברור שהכל נכון, ואם תקשורת, ברור, לא. ככה התורה לא מתקיים בידינו, אני מבין למה זה לא מתקיים בידינו. לא יוכל להוציא לפועל שקיקה עליונה כזאת, געגוע כזה, עד כדי מה? עד כדי חפץ, ביטול החיים, התמתות, צורת חפתן כאלה. מכיוון שתורה רוצה ממך מה? הכל. מה את רוצה ממנו? שהתחתנה ושתחתן עומד בזה. מה את רוצה ממנו? הכל. את רוצה ממנו רק דבר אחד קטן, מה? שימסור את הנפש עלייך, נכון? ומה תתני לו את? תמסרי את הנפש עלייך. זה חתונה. הכל, כלום, חוץ מהלב. אבל את הלב לגמרי. גם התורה היא כזאת. גם אלוקים הוא כזה. הוא נמצא בתוך הספר. אם את אומרת, אני אתן לך הכל, את מקבלת. הסודות מתחילים לצאת. לא שאת יודעת קבלה, אבל זה נוגע לך בלב. זה מחיה אותך. זה מתקיים בידייך. מי שמוכן להתמעטות, כן, אני מוכנה. נכון, זה מה שאת רוצה, שמי שמתחתן איתך, עם הסריטות שלך, לפעמים יש לך מצבי רוח, לפעמים יהיו ימים קלים, לפעמים יהיו ימים עוד יותר קלים, לפעמים ימים יותר מאתגרים, אבל זה לא היום אין לי כוח בשבילך, זה לא לוקח, נכון? בטח שלא לוקח, אז גם התורה ככה. התמעטו צורת הרחבתם, אני הולכת על התורה, לפעמים אני אראה פרימיטיבית. לפעמים לא יהיו לי תשובות לשאלות, לפעמים אני אראה לא נאורה ולא מתקדמת, כן? אני הולכת על התורה, אני נורא לא רוצה להיות פרימיטיבית, ממש לא. אני נורא רוצה להיות אישה משוחררת, מה אומרים? אבל התורה יותר חשובה מכל זה. אני מאמינה שהתורה תבנה את החיים, אבל זה לא, זה סיפור אחר. שקיקה עליונה עד כדי חפץ ביטול החיים להתמעטות. אז אותו דבר, אי אפשר לתורה שתתקיים באדם כל זמן שרצונו קשור רק בצד הנמוך שבה. הצד הנמוך של התורה הוא צד מאוד גבוה, מאוד מאוד גבוה. בשביל התורה זה נמוך. איזה צד? הצד המתקן את התוכן של חיי החברה, תיקון מידות ומה זה. אז מי שהולך לתורה, כי התורה היא הראה לכולם שהיא מאוד תרבותית, והיא לא פנאטית, והיא לא כזאת, אני לא כמוהם, אני לא כמוהם. אני מה... נכון? אם כל הדתיים היו כמוך, הייתי כבר חוזר בתשובה, נכון? א', תגידי לה, כל הדתיים כמוני. יש כאלה יותר נחמדים אפילו. ב', תגידי לה, גם אני לא נחמדה. אי אפשר לקחת רק את הדתיים הנמוכים ו... אפשר לאחרים, אבל לאמת לא. אז מי שלוקח את התורה, כי יש בו המון אהבת תורה, אבל אהבת תורה שעושה לי את זה יותר טוב. זה לא ילך, הרב כותב. אי אפשר התורה שתתקיים באדם. אומנם דווקא האוחז בפנימיות שוקתו את צד עליון של התורה. מי שהולך עד הסוף, כי זה מה שרוצה עד הסוף. יהיה לי קל, יהיה לי קל, יהיה לי קשה, יהיה לי קשה. איך רבי יהודה הלוי כותב על האבות, שאם היו כל ימיהם איסורים, לא הייתה מתמעטת אהבתם לאלוקים בקירוב זה. לא, לא רוצים איסורים, חס וחלילה. חס וחלילה. אבל האהבה, דרך אגב, באה הרבה פעמים עם, מה היא באה אהבה? עם כאבים, זה מתנה, עסקת חבילה בדרך כלל. יהיו לך ילדים בעזרת שם, תאהבי אותם מאוד, ו... וגם תפקי בגללם, בטח. בגיל שנתיים תפקי בגלל השיניים שצומחות, בגיל 16 תפקי בגלל שהוא לומד תורה כל היום ולא הולך לישון קצת מדי פעם, אולי, בעזרת השם. אז האוחז בפנימיות תשוקתו את צד העליון של התורה. את יודעת להסביר מה זה תורה, את לא יודעת להסביר מה זה תורה. את מוכנה ללכת, את לא צריכה ללכת עד הסוף, את מוכנה ללכת עד הסוף. מוכנה. כתוב בפרקי אבות, כך היא דרכה של תורה, פה במתח, במלח תאכל ומים במשורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה. אם אתה עושה כאן, אשריך וטוב לך. אז בישיבות וגם עם דרשות לא ישנים על הרצפה ולא אוכלים פת במלח ולא מים מסורה, נכון? נכון, בטח שלא. איך אפשר ללמוד תורה ככה? מה אחר הרב ציודה מסביר את זה? מוכנות נפשית. אני מסכימה בשביל התורה, אני לא רוצה, אבל אם זה יהיה המחיר, אני אעבור גם את זה. חס וחלילה, אני לא רוצה מים במסורה ולא על הארץ שם ולא חיי צער. אבל אם זה, אני הולך עד הסוף, אני רוצה לתת הכל. ומי שנותן את עד הכל, אז דברי תורה מתקנים בה, מתקנים בה תורה. כמה סוגיות בגמרא יודעת, זה אני לא יודע. אבל החיים נהיים תורה. דווקא אוחז בתניות שוקתו. את מה אוחז? את צד ימין של התורה. היקר, הצד הזה יקר בעצמו מכל החיים כולם. וקיבוץ החיים בשביל תשוקת התורה. קיבוץ החיים, את יודעת? יש דברים שהתורה מקבצת את החיים, כן? צריכה לוותר על כל מיני דברים, צריכה לשלם לחיים, מפסידה כמה דברים? בטח. אבל את לא עושה את זה כמו מסכנה. איזה בס, איזה בס. את הולכת ברמבה כזה. הולכת בגדול. אומרת, כן, אני מסתערת. קיבוץ החיים בשביל תשוקת התורה מרחבת את לבבו. זה עושה לך אש בעיניים. למה? לא כי את מזוכיסטית, אלא למה? בהכירו שהיא בעצמה אוצר חיים עליונים ונעלים ונישאים מכל אחרי הזמן בעולם. כמו באהבה, כמו שאדם מתמסר לילדים שלו, לאשתו. איזה בעצם. עד הסוף, עד הסוף, הסוף הזה. איזה זכות זה להתמסר עד הסוף. ההכרה הזו עולה על ראש הפסגה שמראה את פעולתה, איך זה בא לידי ביטוי, איך זה מראה את פעולתה. בביטוי החיים ועידוניהם בשביל חיבה, אם צריך, אם אפשר ללמוד תורה בכיף, אז בסדר. אבל לפעמים המלגה נמוכה. מלגה נמוכה, הם גרים מקום שלא רוצים, אז לא רוצים. זאת הבנים בשווי חברון בחרו את שווי חברון, הבנות לא בחרו את שווי חברון. הם בחרו בן שלא משווי חברון. אז הרבה פעמים בנות באמת צדיקות חבל על הזמן. הם אלה שמקיימות את התורה, לא בעצמם. דברי תורה לא כתוב מתקיים זה בעצמו, מתקיים בכולם. היא מקשרת הפוך על הפוך. הריש לקיש אומר, הרב קוק מסביר את ריש לקיש. במי שרוצה שהתורה תתקן לו את החיים, מי שמוכן לשים פס על החיים, אז התורה, דברי תורה מתקיים. מה דברי תורה מתקיים? הרב קוק מסביר. אני רץ, כי השעון גם רץ. התורה מרימה לו גם את החיים. מישהו שם פס על החיים, מוכן לשים פס על החיים, בדיוק הפוך. דברי תורה מתקיים, דברי תורה מתקיים, הרב קוק מסביר. בואו תלכו לשורות הראשונות שקראנו. בטור הימני, אני אשמח מאוד אם המנגינה הזאת תמשיך פה, אני שחופשי עם זה. בטור הימני, שורה רביעית מלמטה, יש לכם? וחייו מקושרים גם בשביליהם הקטנים מגמת הכל. לא רק המגמות והחלומות וישו. בסוף התורה זורמת בתוכך, ואז מה קורה? ואז את נהנית מהחיים. התורה מתקנת לך גם את השבילים הקטנים. אם את עסוקה רק בשבילים הקטנים, גם את השבילים הקטנים, אז אין לך את התורה, זה לא מתקיים בך. היית מוכנה לשים פס, בסוף יש סייעת נשמעיה כזאת, שגם השבילים הקטנים, גם ההווה אני מתקיים, גם המשפחה וגם הקהילה וגם... גם הם מתקיימים, והכל מתקשר באבוקה אחת, בנפש הלומד המתאחד עם התורה, עם מורה של תורה ומתקיים בידו, וזאת התורה אדם קיימת באוהל, אז חי הוא תמיד חיים שלמים, הוא חי איתה, מי שממית עצמו, אז מה קורה לו? אז הוא חי איתה. מוכן, כי לא באמת מת. מי שמוכן למסור את הנפש, מי שלא מוכן למסור את הנפש, אז הוא מת איתה. כי מוציא מצא חיים, ככה אומרת התורה. חג שמח, כל טוב.